בהמשך. היום אני רוצה לסגור איזשהו מעגל שכולל איזה מבט על מצוות הבן על האב שנרקם ולהגיד אותו, ובעצם לראות את מילה ואת פדיון הבן והקדמה לתלמוד תורה, איך נראים שלושת השלבים האלה בתהליך ההתפתחות של ילד. זה החלק הראשון. נשלים וניתן איזושהי בהירות לגבי פדיון הבן, ולאחר מכן אנחנו נמשיך על פטור האישה מפדיון הבן, אנחנו נמשיך בסוגיה הזו. זה בעצם מה שעומד להיות. אז קודם כל אמרנו אמירה שאני חושב שהיא מאוד מאוד משמעותית, שמצוות הבן, אב חייב לבנו למולו לפדותו, ללמדו תורה, להשיאו אישה, ללמדו אמנות ולהושיטו במים. ששת נקודות הציון זה שישה נקודות ציון בתהליך ההתפתחות של הילד. ויש פה הזמנה לעומקים של חז"ל, איך הם ראו את התהליך החינוכי. אגב, כל הסוגיות האלה, עוד לא התמקדנו, עוד לא הגענו כל כך לדבר הזה, אבל בכתיבה אני רוצה להוסיף את הנופך, ואולי בסוגיות הבאות גם את הנופך החינוכי. בעצם לראות שיש פה סוגיות שבאמת, אם ישבו עליהם, אם אנחנו נשב עליהם טוב, ונוציא אותם כתובות עם תובנות חינוכיות, הן יכולות להוות מקור מאוד משמעותי לתפיסת עולמם של חז"ל, ולאמירה המקראית הפנימית על תהליך של חינוך, מה זה חינוך, מכל מיני נקודות מוצא. אז אני רוצה, אז קודם כל, אז אמרנו, זה שישה שלבים שעובר הבן בהם, והשאלה כמובן, מהו עומק התהליך? על איזה מודל זה בנוי? מה יש כאן בתהליך הזה עם שש נקודות הציון? אז אני רוצה לחזור ולשים אצבע. קודם כל על מילה. במילה בעצם אנחנו אומרים מצוות מילה זה הסרת העורלה. הסרת העורלה זה הסרת האטימה של כוחות החיים, של כוחות יצירת החיים. הסרת המחיצה אוטמת את האדם להיות שרוי בתוך עצמו, ופתיחה שלו לאיזשהו מרחב גדול יותר, של מפגש בלתי אמצעי עם המציאות. הדבר הזה קיים, ראינו את זה, חמש אורלות הן, וכל האורלות זה אטימות. והקדוש ברוך הוא, כן, הסירותי את אורלת לבבכם לאהבה, הסרת האורלה לאהבה, לפתוח את האדם אל המרחב הנצחי. המרחב הנצחי בסיפור הברית, זה הברית של, הברית של קשר עם הקדוש ברוך הוא, יתהלך לפניי ויהיה תמים, אבל לא ברית רק שמסתכמת אתה מולי, אלא אברהם הוא אב המון גויים, זה צד אחד. זאת אומרת, יש פה משהו ששייך לכלל האנושות, והסרת העורלה מזמנת את החיבור אל השם, ואת החיבורים בתוך זרעו של אברהם, להפוך את כולם ליחידה קוהרנטית, מחוברת, אחת. זוכרים? לחבר את כולם. ובכך יכול אברהם למלא את יהודו כאב המון גויים. אז אני שואל עכשיו, האב חייב בבנו למולו. בעבר לברית שמתרחשת בכמה שעות. מה זה אומר בעצם? זה מצוות הבן. מה היא כוללת? אז בעצם האב חייב בבנו למולו, זה לפתוח אותו אל העמדה הרוחנית הגדולה של אב המון גויים, נתתיך. ליצור, לפתוח אותו מתוך ההתכנסות בתוך עצמו, וליצור מפגש אותנטי טהור עם החיים. שיבוא לידי ביטוי באיזשהו שלב עם אשת בריתו, אבל באופן כללי, באופן רחב. והייתי אומר, ליצור את העמדה של אברהם, הנני, הנני לתיקונו של עולם. שומעים? זה צד אחד. הצד הזה, אם כן, זה צד מאוד בחיים. הסרת העורלה, הסרת המחיצות, לפתוח את הלב, להיות, זה צד אחד. עברנו לפדיון הבן, והסיפור הוא משהו אחר לגמרי. פדיון הבן זה משמעות אחרת לגמרי. המשמעות מפורשת, ואמרת, מה זאת? היא שלחה מנחה, מה זאת? ואמרת, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. אז אנחנו אמרנו, חוזק יד זה כמו הושטת יד של הקדוש ברוך הוא אלינו בהיסטוריה, ויציאה למסע משותף, כמו אבא שלוקח את הבן שלו בזריזות, כי הבן, לא, הוא לא מחכה להבשלה של תהליכים טבעיים. בנקודה, אז זה הכותרת בעצם שראינו. אני רוצה כמה הרחבות שיתנו בהירות קצת על התמונה הכוללת שראינו אותה בפעם הקודמת. ובעצם יש פה נקודת ציון שהיא ממשיכה. יציאת מצרים זה לא פעולה חד פעמית. כי, והזיכרון ליציאת מצרים זה הזיכרון וההבנה של התנועה הזאת שיצאה לדרך. ויצא לדרך בעצם כשהיא, הקדוש ברוך הוא נותן לנו יד ומוביל אותנו, ויוצא איתנו למסע משותף ביד חזקה, הוא מוביל, ואנחנו עוברים שלב ועוד שלב, וההשתקפות של השלבים זה במצוות שמלוות. וככל שמתפתחת הפרשה, ככה מצווה מלווה באופן רחב יותר. לא יאכל חמץ ביום היציאה. כשנכנסים לארץ שבעת ימים תאכל מצות. מצות זה גם איסור חמץ. אחרי זה איסור ראייה, זה עוד יותר רחב. לא רק לא לאכול, אלא לא לראות. הייתי אומר מרחב סטרילי שבו יש פעולה נבדלת, גבוהה, שלא תלויה בחוקי הטבע, שמובילה אותם או נותנת להם קומה, נותנת להם איזשהו גובה רוחני. ואחרי זה תפילין זה כבר כל יום. אות על ידך, זה כבר כל העשייה שלי, אבל יש עליה אות, אז כולה עולה למעלה. והתפילין הוא, הוא לזיכרון בין עיניך, זה גם אני רואה את העולם, ואני רואה אותו גבוה יותר. למען תהיה תורת השם בפיך. בכל הדברים הללו יש חלק של חול וחלק של קודש, והקודש זה נתינת היד. זאת אומרת, יש את העשייה של האדם בתפילין, או כן, התפילין בכל יום, שאמרנו, העשייה של האדם בתפילין הוא לאות על ידך, אבל יש אות. תורת השם בפיך, הפה מדבר, אבל יש גם תורת השם בפיך. הילד הולך, זה טבע, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לו יד, ויוצא איתו למסע. אז המימד הגבוה הזה בעצם, הוא מלווה אותנו, ומפה אנחנו הגענו לשיא של התהליך. השיא של התהליך הוא בפדיון הבכורות. בכור בניך, ובכור בניך זה כבר לא איזה פעולה מסוימת, זה חיים שמגלמים את המקום הגבוה הזה. בכור בניך, זה לא בכור כשלעצמו, זה בכור בניך, אתה מקדש אותו, קדש לי כל בכור, ועברת כל פטר רחם, ואתה פודה אותו. ויש פה איזשהו, הבכור, הסיפור של הבכור, זה הסיפור של בחירת עם ישראל ויציאה לדרך, ייעוד עם ישראל, המסע המשותף, שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו יחד איתו לתיקונו של עולם. מסע, מסע. עכשיו, אני רוצה לעמוד רגע באיזו עמדת תצפית מהצד, ולראות את שלושת החוליות הראשונות. על איזה מודל הן בנויות? אז אני רוצה לתת כותרות. המילה, מה?
מה הנקודה השלישית?
תלמוד תורה. כן, שלושתם בעולם המצוות והרוח. השלושה הבאים זה מימוש כבר, ונדבר עליהם כשנגיע אליהם. פה אנחנו כבר נגענו בשניים, אז אני רוצה כבר לראות את התמונה. אז אם כן, יש פה שלוש מצוות שהאבא חונך בתהליך של התפתחות, ונקודת המוצא זה הליכה לספר בראשית. כשהמילה בעצם פותחת את הילד לאיזושהי עמדה של חיבור לעולם ולבורא עולם, למציאות. אבל בעצם היא תנועה טבעית, כמו שהסרת האטימה, איזה עמדה יש לך כלפי העולם, כלפי ההוויה של העולם. הייתי אומר, מצוות המילה היא עומק המושג של דרך ארץ קדמה לתורה. עומק המושג. כי תחת ההתכנסות שלך בתוך עצמך, אתה בא לעולם, וזה מה שהאבות סיפרו את הסיפור, כמי שבא לתת בשורה לכל האנושות. וזו נקודת מוצא. ונקודת מוצא הזאת היא איזושהי עמדה בחיים גם. דרך ארץ קדמה לתורה. בעשרת העולם. הפדיון זה כבר בעולם הרוח. הקדוש ברוך הוא לוקח יד, בוא איתי, אנחנו במעלה ההר. אנחנו במעלה ההיסטוריה. זאת אומרת, והדבר הזה, היציאה למסע המשותף הזה שראינו, זה ספר שמות. זה בדיוק המעבר מספר בראשית לספר שמות. מתחילים לחנך ילד עם ספר בראשית. הצעד הראשון בששת הנקודות, כשאני לוקח אותם כאיזשהו משהו מעבר לפעולות, את המשמעות שלהם. אז הצעד הראשון זה דרך ארץ שקדמה לתורה, בעומק המושג. לאחר מכן, הפדיון, שזה יצירת עם ישראל והמסע המשותף. ולאחר מכן, לימוד תורה. לימוד תורה זה נתינה של משמעות, זה תודעה, זה על גבי שני השלבים הראשונים. ובעצם הייתי אומר, זה ספר בראשית, וספר שמות, החלק הראשון שלו זה יצירת עם ישראל, החלק השני שלו זה מתן תורה. וגם מבחינה רוחנית, בעצם יש פה איזשהו תהליך, שאם נחשוב עליו לעומק, הוא ממש התהליך, תהליך ההתפתחות של העולם, של דרך ארץ, אחרי זה עם, אחרי זה תורה. שלושת השלבים מתחילים מהדברים של העולם. אנשים, יהודי הוא לא הרי לב, הוא רחמן, הוא פתוח. הלב שלו פתוח לצאת מהאגו, מהמקום הקטן שלו. ויהודי הוא מוכן לגדולות, ויהודי לומד תורה ומחפש משמעות עמוקה לכל אלה. אז אלה שלושת הדברים, ומה שאני רוצה להגיד, ומה שאני רוצה להגיד זה שכשהגמרא אומרת אותם, הגמרא זה לא ספר הלכה. היא ספר בעולם הרוח ובעולם ההלכה, גם יחד, ובעולם החינוך. ויש פה משהו שהוא מעבר לפעולות. כל מה שאמרנו, מצוות הבן, למול, הוא לא עושה כלום. לא, לא, אבל הוא נכנס לתוך המכלול הזה, למשמעות שלה. זה מצוותו, זה שייך אליו. אז בעצם יש פה איזשהו תהליך שאפשר לקחת אותו כנקודות ציון חינוכיות של מבנה, איך מתחילים. האם מתחילים באומס של תורה, 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 תורה. ואחרי זה, בעזרת השם, דרך ארץ, תוך כדי תנועה, ועם ישראל זה גדול עלינו, או יש פה איזשהו דבר שאפשר גם לתרגם אותו למערכת חינוך, ואני באיזשהו שלב שנתקדם במהלך השנה, וקצת יותר נכיר את הדרך ואת הקריאה ואת הכלים שאנחנו עובדים איתם, הייתי שמח לפתוח דיונים גם כאלה חינוכיים ורוחניים על סוגיה, בעקבות סוגיה. זה יהיה שלב שאני מקווה מאוד שנוכל לממש אותו ביחד. טוב, אז אלה שלוש נקודות, ואני רוצה עכשיו לעשות את הצעד הבא על פדיון הבן. ואני אגיד מה, אמרתי את זה כבר, אבל אני חוזר. אני חשבתי ללמוד את פדיון הבן בחלק הראשון שלו. החלק הראשון הלכנו כבר. אדם, האבא פודה או אדם פודה את עצמו, אם אביו לא פדה אותו, הוא פודה את עצמו. זוכרים? זה ראינו כבר. השלב הבא זה פטור האישה מפדיון הבן. השלב השלישי זה מי קודם, אבא או בן. ויש עוד שלבים. עשיתי חשבון שמבחינת הזמן, אם אנחנו ניכנס לסוגיה הזאת שלב אחרי שלב, אנחנו נהיה יותר מדי זמן. בלי נדר, אני אעביר את השיעורים האלה במקום אחר, והשיעורים יהיו באינטרנט לכל מי שרוצה לסגור מעגל, ואנחנו פה נסתפק במצלע הראשונה של הסוגיה. היא משמעותית, אני חושב שהיא משמעותית מאוד, אז בואו נראה אותה ביחד. יש לכם את הדפים? אפשר להביא לי אחד, בבקשה? אז לפדותו מנהלן, האב חייב לפדותו, והצבענו על פרשת שמות שהיא בתוך המערכת המשפחתית, בכור בניך. והיכא דלא פרקי אבו עמיחי לפרקי דכתיב פדות תפדה זה במדבר. במדבר אין אבא. במדבר זה המערכת של עם ישראל. זוכרים? המערכת של נתינה לכהן, והכהן הוא ידו של הקדוש ברוך הוא. זה במערכת הציבורית. הנושא שם הוא לא היסטוריה ולא יציאת מצרים, וזה החיבור של הדבר למקום הזה. המקום הזה הוא גם מקום בעצם שקשור לעם ישראל, קשור לאותו דבר עצמו, רק במימד הציבורי שלו ולא במימד המשפחתי שלו, כפי ש... או השיוך שבא דרך המשפחה, פה זה שיוך שבא דרך מערכת אחרת, דרך המערכת הציבורית שלנו, וזה ההקשר של ספר במדבר, והאבא הוא לא הנושא שם. טוב, בואו נמשיך. ואם אינה לן דלא מפקדה, מניין לך שהאימא, האישה, לא מופקדת על המצווה הזאת, שהיא לא חייבת במצווה הזאת. דכתיב תפדה תיפדה. מניין לי שזה הגרסה? יש פה, פעם אני אולי אראה לכם איך אפשר להסתכל על גרסות. אתם יודעים קצת לקרוא דקדוקי סופרים, מה הוא עשה, וגם יש היום באינטרנט אתרים מאוד טובים שאפשר לדעת בממש גרסאות טובות, ולפעמים מגיעים לגמרא ואתה לא מבין אותה, והפתרון הוא בגרסה, לא רק... והגרסאות האלה זה גרסאות שעמדו לעיני הראשונים, קדמונים, אפשר, זאת אומרת, זה לא בא מבחוץ, זה מחקר, זה נושא שלם להבין אותו. אבל גם שטיינזלץ בחר בתפדה תיפדה, ראיתי, בגרסה הזאת, אם כי הוא מוסיף שם יוד מאיזה סיבה, אבל הוא ככה הוא מנקד את זה. וגם ההיגיון הלימודי, אני חושב, הוא מובהק. במובן הזה, למה? כי כתוב תפדה, בחור בניך תפדה, ודורשים תיפדה. אי אפשר להתחיל בתיפדה ואחרי זה תפדה. לא מתחילים בדרשה, תיפדה ותפדה, אין תיפדה. אז כאילו, גם במובן הזה, זו הבחירה. טוב, אז שואלת הגמרא, האישה מניין שהיא לא מופקדת, דכתיב תפדה, ואני שומע פה, גם תיפדה, זה איזושהי שמיעה פנימית של החכמים. כל שמצווה לפדות את עצמו, מצווה לפדות את האחרים, וכל שאינו מצווה לפדות את עצמו, אינו מצווה לפדות אחרים. טוב, הפרשייה באופן פשוט, גם על זה יש דיונים, ולמיטב הבנתי, הפרשה היא בספר שמות, כי פה דנים על מעמדו של האבא או האימא. בספר במדבר, יש כאלה שהלכו בספר במדבר, בספר במדבר זה לא נושא, אז קשה ללכת לשם. יש פה זה, גרסאות זה לא רק טעויות טכניות, הרבה פעמים גרסאות זה שילוב של למדנות. אבל אם תרצו פעם אחת ניתן שיעור על זה כנושא, לא כדאי בדרך אגב. טוב, אז כל שמצווה, אז את זה ראינו, כל מי שמצווה לפדות את עצמו, מצווה לפדות את אחרים, וכל שאינו מצווה לפדות את עצמו, אינו מצווה לפדות אחרים. טוב, אז אנחנו חוזרים לפסוק המוכר, הבסיסי. וכל פטר רחם חמור תפדה בשב, אם לא תפדה בערב. טוב, בכל בכור אדם בבניך תפדה. אדם בעצם מרים את הבכור, מרים את המשפחה. בכור בבניך, את המערכת המשפחתית. והשאלה שמעסיקה את הגמרא, מניין שהאישה אינה חייבת? כתוב במשנה שהאישה פטורה מהפדיון, מניין לך? ובעצם השאלה פה, מי הוא האדם הזה שמחויב לפדות את בנו? בכור בניך תפדה, מי זה תפדה? תפדה זה האיש, תפדה זה גם האישה. אז מה יש כאן בעצם? עכשיו תראו, תפדה תיפדה, אין מילה תיפדה בפסוקים. אז זה לא דרשה מילולית למילה תיפדה. אין אפשרות, זה לא שייר, אין מילה כזאת. אז בעצם הייתי אומר, אז לאן זה לוקח אותנו? תפדה כתוב, אבל אני החכם שומע פה איזושהי משמעות שמקופלת בתוך הדבר הזה. מאיזה סיבה שעוד מעט ננסה להבין אותה? איך אני שומע פה? אבל אני שומע פה תיפדה. אני שומע פה הוראה נוספת. זאת אומרת, וההוראה זה, כמו שאמרנו, במשמעות, שאומרת, תפדה זה אתה, תפדה את האחרים, תפדה את הבן שלך. אבל בתוך הדבר הזה מקופלת גם תיפדה, תפדה את עצמך. זאת אומרת שאתה באמת יכול, שאתה מצווה לפדות את עצמך. אז כל שמצווה לפדות, ואז אומרת הגמרא במפורש את הלימוד, כל שמצווה לפדות את עצמו, זה המשמעות. מצווה לפדות אחרים, כל שאינו מצווה לפדות את עצמו, מי שלא מצווה לפדות את עצמו, לא ציוו אותו לפדות אחרים. מה ההיגיון בדבר כזה? אז שימו לב, אנחנו לא התחלנו עכשיו ללמוד את הגמרא. אנחנו כבר עברנו כברת דרך, ותמיד מי שכותב כלים, בתוך סוגיה מונחות הגדרות, והשלבים הבאים של הסוגיה נאמנים אליהם, כי אחרת מה עשינו? זאת אומרת, זה משהו שאפשר לקחת אותו כהנחה וללכת איתה. שאם אמרנו איזשהו שלב, והוא לא נדחק הצידה, הוא לא, הגמרא לא הקשתה עליו, אלא שמה אותו, הניחה אותו, אז אנחנו הולכים איתו קדימה. אנחנו מאמצים אותו, והוא חלק מההבנה. כשנמצאים בסוגיות אחרות לגמרי, במקורות אחרים, זה שאלה, מתי כן, מתי לא. אבל פה אנחנו מכירים את תנא דבי רבי ישמעאל. כל מקום שנאמר צו, אינו אלא זירוז, זוכרים? וממי למדנו? ממשה ויהושע. קח את יהושע וחזקהו ואמצהו, או צו את יהושע וחזקהו ואמצהו. צו אותו, מצווה. רגע, מה זה המצווה שם? זה לא סמכות. המצווה שם זה הפקדה בידיים שלו של אחריות. אז בוא, אז משם אנחנו בעצם אמרנו שלצוות מישהו, מצווה זה לא משהו תעשה ככה וככה. מצוות זה משהו שבעצם עובר לתחום אחריותך. מצוות הבן, כי המצווה הזאת היא בתהליך כולה עוברת להיות באחריותו של הבן, אז האחריות הזאת היא מצוות הבן. היא המקום שהוא מקבל אחריות על נושא מסוים, על תחום מסוים, כמו מנהיגות. צו את יהושע ולא נשאר אלא לזרז אותו. לא מצווים אותו בסמכות, אלא מזרזים אותו. אז בעצם אומרת, אז אנחנו מבינים שכל שמצווה לפדות את עצמו, מצווה לפדות, אנחנו עוסקים פה בשאלה, אז בואו, לפני שנגיע לשם. אנחנו מדברים פה על אדם שציוו אותו, התורה ציוותה על האב לפדות את הבן. זה הציווי של התורה. זאת אומרת שהפקידה בידיו את המרחב של האחריות שנכללת במצווה הזאת. ובעצם אומרת הגמרא, טוב, אז מה הסיפור הזה של אבא פודה את הבן? יש פה איזושהי אחריות על, על, על המרחב. המרחב הזה של מקומו, מעמדו של הבן ביחס למשפחה, והאבא מקדש אותו ופודה אותו ושם אותו במקומו הראוי. עכשיו אומרת הגמרא תובנה ביחס לפדיון, ביחס לאחריות הזו. התובנה אומרת ככה, עיקרון יסוד. מי שלא אחראי על ערך מסוים ביחס לעצמו, הוא לא חייב. הוא לא יכול להיות אחראי ביחס לאחרים. שרשרת של אחריות, הייתי קורא. שרשרת של אחריות שבעצם רק היא עוברת עם חוליות ברזל. זאת אומרת, לא מדובר רק פעולה של פדיון, אלא מדובר על מחויבות, ועוד מעט נראה מחויבות למכלול רחב של דברים, ואחריות עוברת דרך אחראים. אז אדם שלא אחראי לא יכול לחנוך את הדור הבא לעמדה נפשית של אחריות. אם הסיפור היה רק פעולה של פדיון, אז האמא מצוין. אבל אם הסיפור הוא אחריות בעצם לעמדה הרוחנית הזאת שנמצאת, אז הממד הזה של החובה הוא צריך לבוא ממישהו שמחויב היה בעצמו. אבל אם הוא יבוא מאימא, אז הוא יבטא, היא תעשה את הפעולה, אבל היא תעשה אותה, היא תלווה אותה בעמדה אחרת, היא תלווה אותה במשמעות אחרת. היא תלווה אותה בקשר, ברצון, באהבה, בחיבה, איזה יופי. היא לא תלווה אותה בעצם בצורה שהאבא, ובעצם, כן, היכולת הזאת היא נמצאת בידיו של האבא. שרשרת של מחויבות, שרשרת של אחריות. זאת אומרת, בעצם אם הייתי הולך ללימוד, אז אני אומר, תפדה את בנך, אבל הגמרא שומעת גם, תיפדה. תיפדה, זה אתה תיפדה. ובאחריות שלך, והיא מפרשת שתפדה, תיפדה, זה התנאי והבסיס לאחריות שלך כלפי בן אדם אחר, זה שאתה מחויב. אז אם אתה מחויב, אתה מבין מה זה. אתה יודע מה זה. זה ברמה של חיוב. ברמה של חיוב, אז אתה מעביר את זה. הדבר הזה יהיה גם בסוגיה הבאה, בתלמוד תורה. ולימדתם אותם את בניכם, ולמדתם. אתה רוצה ללמד את הבן, אתה רוצה שהוא ייקח אחריות, ושם זה במיוחד, באופן מיוחד, פרשת האחריות והיה עם שמוע. אתה רוצה שהבן הזה ייקח אחריות? בסדר, אבל אם ילמד אותו מישהו שהוא לא, אין לו אחריות כזאת. אצלו לימוד תורה זה חיבה, זה שמחה, זה אהבה, זה משהו אחר. זה לא העמדה שלו, זה לא העמדה. הוא לא יכול, זה לא יעבור. אז זה יהיה משהו אחר. ובעצם הבנה שלא מדובר רק על מצווה מעשית, אלא כמו שאמרנו, הטלת אחריות על תחום מסוים. אז מי שמחזיק באותו תחום כמחויב, יכול להעביר אותו לדור הבא. מי שלא מחזיק באותו תחום כמחויב, הוא לא יעביר אותו, הוא יעביר משהו אחר, בכל המכלול הזה של המצווה.
האם לא צריך גם וגם?
מה?
לא צריך גם וגם? אבא יעביר את האחריות, האמא, את החיבה? למה רק האבא?
זה נכון, זו שאלה טובה לכל מקומה של האישה, ואני ממש רוצה לעסוק בה. הפטור של האישה, מה זה אומר? הוא מפקיע אותה או לא מפקיע אותה? אנחנו כבר ראינו במילה שהפטור לא מפקיע את האישה. זאת אומרת, האיש חייב למולו אחריות על המפקידים את האחריות בידיים של האיש, והאישה היא קובעת מי יהיה במילה, מי בן ברית ומי שאינו בן ברית. והשם פקד את שרה, נכון? כל אשר תאמר עליך שרה שמע בקולה. אז היא בתוך הסיפור, החלוקה הזאת קיימת, אבל זה לא האחריות. האחריות בסוף מופקדת ביד מישהו מחויב. והאימא לא כמחויבת, וזה יתרונה, לא כמחויבת, היא מלווה את הכל. בסוף אנחנו נראה עמדה מאוד מעניינת של אישה ביחס לכלל המצוות. אני פעם למדתי חלק מהסוגיות האלה, למדתי עם בנות, והשאלה שלהם כל הזמן הייתה, איפה הבנות פה בתוך ה... ואנחנו ראינו ונראה את זה גם אנחנו בהמשך של הסוגיה. האישה נמצאת במקום הסמוי בסוגיות כל הזמן. זאת אומרת, האיש לוקח אחריות, נכון, ומה האישה? אז במילה ראינו, בפדיון אינני רואה כרגע, אבל בלימוד תורה אנחנו נראה ממש, ואנחנו נוכל לרקום גם מאוד, גם בהמשך לגבי נשיאת אישה וכן הלאה. אנחנו נוכל לרקום, ואנחנו נראה שהאישה היא נמצאת בפנים, אבל האחריות, פה אנחנו מדברים על האחריות, שואלים, מה קורה עם האישה, אם היא חייבת בדבר הזה? אומרת הגמרא, היא לא חייבת כי היא לא מחויבת. אבל הסיפור יותר משמעותי, לא רק בעצם החובה ולא רק מתנא דבי רבי ישמעאל. אנחנו מזכירים לכולנו שהמשנה תפסה את המצווה הזאת, את מצוות פדיון הבן, כמצווה של הבן, לא כמצווה של האב. זה מרתק. כי בפסוקים זה מצווה של האב. במילה, אתם זוכרים, זה המצווה של הבן. זוכרים? מילה ואברהם לקח אחריות. בפדיון הבן זה מצווה של האב, כל בכור בניך תפדה. והגמרא בעצם אומרת, רגע. אם אתה לא היית בעמדה של הבן, אם אתה לא מחויב כמו בן, שיפדו אותך, אתה מחוץ לסיפור. ובעצם היא מזמנת את האבא לתהליך פנימי של חניכה. והיא נאמנת לשיטתה, והיא בעצם אומרת את הדבר שהיא חוזר על עצמו כחוט ששוזר את הסוגיות. שבעצם התפיסה של החכמים הייתה שהמצוות האלה זה לא מצוות האב על הבן, זה מצוות הבן על האב. ומה עם מצוות הבן? כל המכלול שעובר הבן. כל המכלול שמקדשים אותו, ומעבירים אותו, ועברת כל פטר רחם, וכל בכור בניך תפדה, ואם תרצו, במובן המשמעותי יותר, יש לו תפקיד בתוך המשפחה. וזה ביטוי ליד השם חזקה, המקום הנבדל שלו, המקום הגבוה שלו, הרמת המשפחה. כל הדברים האלה, אלה דברים שהם בעצם מצוות הבן. אומרת הגמרא, ומה שאני רוצה להגיד, הסברה פה היא סברה מאוד עמוקה, לא רק בהיבט של אחריות ורשות, אלא גם בהיבט של להניע אותו בתהליך של המצווה. אבא יניע אותו בתהליך, כי זה תהליך שהוא עבר אותו. זה תהליך שלו. עכשיו, אבא זה גם אבא בכור, זה ודאי, אבל אפילו אבא לא בכור, אבל הוא אבא. הוא מבין את הסיפור, הוא בתוך העניין. האישה, היא לוקחת אותו. הגמרא עושה פה הבחנה מהותית. האישה, כן, היא לא מצווה לפדות את עצמה. היא לא מצווה לפדות את עצמה, אז המפגש שלה עם מצוות הפדיון היא מבחוץ. היא לא מזהה את הממדים שלה, או לא מביאה אותם בחייה, במובן של ההתנהגות, אולי לנתח, יכול להיות פסיכולוגית, יכולה להיות עם כישרון ניתוח, אבל היא לא נמצאת במשבצת הזאת. אבל האבא הוא כן. למה? תיפדל, אתה מחויב. מצוות הבן היא שלך בבסיס, ועכשיו אתה חונך את הבן. חונך את הבן זה מי שעומד מהצד ומוביל את הבן תהליכים, מוביל אותו בכלים של הבן, זה כל מה שראינו. מצוות הבן על האב זה דבר משמעותי, והיא זו שאני מבין, הולידה את התפיסה הזאת פה, שהאימא אינה בפנים, ורק האבא. האמא אינו, גדול המצווה ועושה מי שעושה, משהו מעין הדבר הזה. גדול המצווה ועושה, כי הוא עושה משהו שהוא הוא בתוך עומק העולם, הוא איזשהו ברור לתהליכים שעוברים בעולם, המצוות. ומי שלא מצווה, האישה לא מצווה במצווה הזאת, אז לא מחייבים אותה, לא אוסרים עליה. אישה תפדה בפשטות, הפדיון יתפוס, אבל לא הפקדנו בידיים שלה את הדבר הזה. טוב, ממשיכה הגמרא. שימו לב איך בעצם גמרא מביאה עקרונות יסוד, ואחרי זה מביאה, ממשיכה לנוע קדימה עם העקרונות יסוד האלה שיעמידה אותם כתשתית. ופה אני חושב שגם תנא דרבי ישמעאל וגם לא רק, גם הוא וגם מצוות הבן, המושג הזה שנמצא במשנה ונמצא בסוגיית המבוא, שניהם בעצם עומדים פה בבסיס של הסברה וההיגיון הזה של הסברה. אם למישהו יש, מעניין אותי לדעת, אני קצת הסתכלתי לא מספיק לנסות לראות פירוש לתפדה תיפדה הזה, ולא ראיתי שמישהו מנסה להסביר את זה. יש דברים שלקחו את זה דרשה, ככה, ככה זה. ולקחו את זה, אבל כשאתה מפרק אותה בפנים, יש פה היגיון צרוף, ויש פה היגיון, לא רק היגיון צרוף, אלא יש פה משהו שכמו שאמרתי, מחובר ללב של הסוגיה, מצוות, מה זה מצווה ומה זה מצוות הבן, באופן מיוחד. טוב, בואו נמשיך לצלע הנוספת. ואם אינה לנדה לא מחייב למפרק נפשע. רגע, 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 מה אתה אומר? מי שלא מחויב, אז מי שלא מחויב לפדיון על עצמו, אז לא יכול, הוא לא בעניין, הוא לא בעניין, הוא לא יכול אחר. מי אמר לך שהיא לא? מי אמר לך שהיא לא בעניין? ושוב חוזרת הגמרא לתפדה תיפדה. כמו שאמרתי, יש ראשונים, יש גרסאות שזה תיפדה ותפדה, שכאילו זה משהו אחר. אני חושב שהקושי הגדול, אי אפשר לפתוח במילה תיפדה שלא קיימת. כאילו, גם לשון דכתיב תיפדה, לא כתוב תיפדה. יש פה, רואים ממש, ניסיתי לראות בכמה וכמה פרשנויות, וניכר שלא נכנסו לזה, כאילו לקחו את הדרשה, וכמו, זה דרשה, אז מה זה משנה אם אתה דורש ככה או ככה? לפי התיאור שלנו, הדרשה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. והיא מספרת פה את עומק הסיפור של תפדה, ואני מרשים, אני רוצה לראות אותך אחראי פה. ועכשיו חוזרים למילה תפדה, ושומעים בשמיעה נוספת. תראו איזה קשב היה לחכמים. אז רגע, מה השמיעה הנוספת? אז שימו לב. כל בכור בבניך תפדה, המילה תפדה היא בעצם פועל יוצא. פועל יוצא הוא בעצם פועל שמתייחס התייחסות לשניים, גם אליי וגם למי שאני פודה אותו, גם לפודה וגם לנפדה. כל בכור בבניך תפדה, תפדה מישהו אחר, כשאתה פודה מישהו אחר, זה פועל יוצא. בצלע הראשונה הקשיבה הגמרא תפדה תיפדה, אני רוצה לראות את מעמדו של הפודה. מעמדו של הפודה בעצם, ואז היא גוזרת אותו מהנפדה, והיא אומרת, אני רוצה שגם תיפדה, אני רוצה שאתה תהיה מחויב, אני לומד מהצלע השנייה. אז היא הקשיבה לפודה, כעת היא מקשיבה אל הנפדה. ומה היא מקשיבה אל הנפדה? והיא מנסה בעצם לזהות, מי אתה? את בכור בניך תפדה, מי זה הנפדה הזה? מי זה הבניך הזה? שנמצא פה בתוך ה... ואז היא אומרת, הנפדה שעליו אנחנו מדברים, זה כל שאחרים מצווים לפדותו, מצווה לפדות את עצמו. זאת אומרת, האם הנפדה הזה חייב לפדות את עצמו או לא חייב לפדות את עצמו? אז אני שואל, בואו נראה. כל שאחרים מצווים לפדותו, זאת אומרת, כשיש אנשים שמצווים לפדות אותך, אז אתה יכול ללמוד מפה שאני מחויב. זאת אומרת, ואז אני מחויב, זה אומר שאם מאיזה סיבה הם לא פדו אותי, אני בתוך החיוב. אבל כשיש מישהו שלא מצווים לפדות אותו בקטנותו, אז הוא לא בעניין, כי אם היו רוצים, אם הוא היה בעניין, אז היו פודים אותו, היו מכניסים אותו לתוך הסיפור, מכניסים אותו לתוך ה... כן, סימן שהוא לא מחויב. ובעצם אנחנו חוזרים לשרשרת האחריות. המצווה מוטלת עליו לפדות את בנו, כמו שאמרנו, זה אחריות לחנוך אותו בכל היבטיה של המצווה. אז כשהדבר הזה נעשה אבא על הבן, אז הוא חונך אותו בתוך המכלול הזה, והמשמעות היא שהוא צריך לעבור את התהליך. ואם מאיזה סיבה אני אומר שהוא לא עבר, אבא לא חנך אותו, אז הוא חייב לפדות את עצמו כשיגדל. אם לא מצווים לחנוך אותו כמו בת, שאין מצווה לחנוך אותה, סימן שהיא לא חלק ממעגל האחריות. זאת אומרת, בעצם העיקרון שחוזרת אליו הגמרא, רק היא חוזרת אליו מעכשיו כשהיא מנסה להקשיב, פעם אחת היא מקשיבה, מי אתה הפודה? והיא לומדת, תפדה, תיפדה, מישהו שמחויב. ומי אתה הנפדה? מישהו שתפדה, מישהו שפדו אותו. עכשיו מדברים על התפדה, אבל לא על הצד של הפודה. אני, האבא, אומרים לו, תפדה. זאת אומרת, בעצם מדברים, אז בוא נראה את מי הוא פודה, כאילו, מי הוא האדם הזה שהוא פודה אותו. אז ההיגיון אומר, מישהו שהוא בתוך העניין, שהוא בשרשרת האחריות, ובעצם שרשרת של אחריות שמתקיימת על ידי אחראים, כמו שאמרנו, ובעצם מזווית נוספת אומרת, אם כך האישה, לא חנכו אותה, לא... זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, האישה לא נחנכה בתהליך, אז היא לא שייכת. אז היא גם לא מחויבת כשהיא גדלה, כי היא לא בסיפור. זה שרשרת האחריות. מה שאני רוצה להגיד, שיש פה איזו אמירה סמויה שעומדת בבסיס של הלימוד הזה, של שרשרת של אחריות, שבעצם צריכה להתרחש פה, כאילו מה שאמרנו, והשרשרת של אחריות צריכה להיות על ידי אחראים, וממילא האישה, בהקשר הזה, היא לא חינכו אותה, לא הביאו אותה, לא, היא לא עברה את התהליך, אז סימן שהיא מחוץ על התהליך. ועל כך ממשיכה הגמרא ואומרת, רגע, 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 רגע. מי אמר לך שהאישה לא מצווה? מי אמר לך שאין אחרים מצווים לפדותה? מניין שאין אחרים מצווים לקדותה. דאמר קרא כל בכור בניך תפדה, בניך ולא בנותיך. עכשיו יש לי שאלה אליכם. כל מקום שכתוב בתורה, בניך זה בניך ולא בנותיך?
לא.
אתה אומר כן. אבל אני חושב של איזה דוגמאות יש לכם? יש דוגמאות רבות לפי דעתי שזה לא ככה. בניך זה שם כולל יכול להיות לבן ובת, יכול להיות גם, יש לך דוגמאות הרב יעקב, דיברנו על זה, נכון? דיברנו על זה? תבדקו, המילה בניך, המילה איש לדוגמה, זה אני בדקתי פעם, המילה איש מופיעה, לא, אז כשבדקתי על איש, בדקתי גם בניך לפני כמה שנים, אני זוכר. המילה איש היא איש ולא אישה. זה מאוד מובן. מה?
אני לא רוצה בניך שהם גם בנות. אולי
וריאציה של המילה. אני עובר פה על הכל. מה שאני רוצה להגיד, שזה לא, יש שני דברים. קודם כל, דרשה איננה מסתכמת באיזה דיוק פילולוגי.
יש מקום אחד, הודעתם לבניך ולבני בניך. שם מין.
אם כבר, אז באמת, גם ושיננתם לבניך, אני חושב. וגם והודעתם לבניך, אנחנו נגיע אליהם. אבל מחוץ, בכוונה רציתי, לא מהאזור שלנו.
בדרך כלל, בניך זה, יתם ובניך?
לא, יש כל מיני מעמדות שאוספים את העם עם אתם ובניכם, כל מיני דברים. מה? אתם ובניכם, כל מיני, אני ראיתי פעם, לא משנה. מה שכן, המונח בכור, שני דברים אני רוצה להגיד. דבר ראשון, שלא תמיד זה על בסיס, כמו שאמרתי, בלשני, והקשר הפרשה, משמעות הפרשה, הוא גם חלק מהסיפור. זה ככלל, אפשר לראות את זה בכל מיני מקומות. אנחנו במהלך השנה נגיע לעוד דרשות ונוכל לזהות את הדבר הזה.
יש בפרשה שלנו, כי אומרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. זה, וזה נראה שזה גם,
גם בנות.
גם בנות כלולות מצרצים.
גם בנות יכולות לשאול מה העבודה הזאת לכם, נכון. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. זה בנים או גם בנות? מה אתם אומרים? מה?
הגעת לבנך זה...
והגעת לבנך. זה גם בנים, זה גם בנות.
היית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך, וישבת לארץ גושן והיית קרוב אליי.
אתה הנה, ובניך. אתה ובניך, תהיו קרובים אליי. רגע, ומה עם הבנות? ברור שזה כולל בנות. אני אומר לכם, יש הרבה, אני פעם פתחתי וראיתי, זה, אין אפשרות כזאת. אז פה אני אומר שני דברים. דבר ראשון, דרשה איננה איזה מונח אובייקטיבי לשוני, זה דבר ראשון. אבל המונח בכור נמצא פה, והמונח בכור, כמה שאני יודע, כמה שאני, הוא לא נמצא, הוא רק בנים. זאת אומרת, כל בכור בבניך, או בכור בניך, או בבניך, בחלשון, כל בכור בניך תפדה, בכור בניך זה דווקא בכור זכר, והאישה היא לא בכלל. אבל הייתי קושר את זה גם אולי לבכור, אבל גם אם לא היה בכור, דרשה כזאת יכולה להיות, מכיוון שבעצם יש פה איזשהו דבר שכשאתה מסתכל עליו, אתה רואה אותו, והחכמים מסתכלו על הדברים גם במבט פנימי, רוחני, שבעצם הסיפור הזה של בכור, זה סיפור של נבדל, זה סיפור של מישהו שהוא מקודש, זה סיפור של מישהו שנותנים אותו לכהן. זה לא סיפור של אישה. לא רק בהרגשה. אנחנו לא למדנו את המשניות. אני לא זוכר אם אפילו שמנו אותם. אני הבטחתי ולא קיימתי, אז אני מבקש מיהודה. המשניות שמתי, שמתי אותם. מישהו קרא אותם? אתה קרא. יפה מה. אז אתה ראית שם, במשנה דיברתי על מעמדה, על מעמדה של האישה, קצת על העיקרון שהוא רחב יותר, ויש, נגיד, במלאכות המקדש, האישה לא קיימת. למה? זה נבדל, והאישה היא בעומק החיים. האיש פגש את הקדוש ברוך הוא, והיפח באפיו נשמת חיים בפגישה ישירה, והאישה זה מפגש לא ישיר, אלא דרך הצלע של האיש, מפנימיותו של האיש, ובעצם יש פה משהו שלא לא מתאים במהותו אל האישה, ולכן האישה היא לא בפנים. בסופו של דבר אנחנו חוזרים לשרשרת האחריות, שבעצם הייתי עכשיו מייצר אותה מהכיוון השרשרת האחריות במצווה הזאת, להוביל איזה מקום גבוה, להוביל את המקום של יד השם שלוקח אותנו, והמקום הרוחני הנבדל שבכל דבר, שבתפילין, שגם אישה לא קיימת בהם, והיד והראייה שבחמץ היא כן קיימת, באיסורי לא תעשה היא כן קיימת. אבל הצד הנבדל הזה, הצד הגבוה, הצד של הבכור, זה לשים אותו באיזושהי עמדה רוחנית גבוהה, זה מתאים לבכור, זה לא מתאים לבכור. מכאן אנחנו בעצם מסיימים את הדבר הזה, ואני רק אגיד שהגמרא ממשיכה, הוא ובנו, וזה ממשיך בעצם, זה ממשיך את התנועות הבאות קשורות לתנועות הקודמות בתוך הסוגיה, אבל כמו שאמרנו, אתם תוכלו, מי שירצה יוכל לשמוע אותם בהקלטה, כי אני אתן את השיעור הזה במקום אחר. שבוע הבא אנחנו מתחילים דבר חדש לגמרי.